שמופיע כמה פעמים גם לפני זה, ואנחנו נראה שדברים דומים לו מתגלגלים בעוד הרבה מקומות בתנ"ך, ולא כל כך ברור מה עניינו, ואחרי שמסתכלים בחז"ל רואים פה איזה דבר מיוחד במינו. כתוב בפרשה כך, כשמשה סוקר את תולדות הכיבוש של עבר הירדן המזרחי, וצריך לזכור שהאירוע הזה למעשה לא היה כל כך מופלג, הרי הוא התרחש כמעט בשנה האחרונה, אולי בחצי שנה האחרונה. אנחנו עומדים בפרשה שלנו ב-37 ימים שבין ראש חודש שבט לבין זין באדר. כך הרי כתוב בראש הפרשה, שמשה הועיל בארץ התורה הזאת באחד לחודש ה-12, דהיינו באלף שבט. הגמרא בקידושין עושה את החשבון שמשה רבנו נפטר בזין באדר, נמצא שב-37 ימים הללו משה סוקר את הכל, והפרשה שלנו היא אי שם באותם התאריכים. כל זה היה, נניח, אחרי שאהרון נפטר בראש חודש אב וכל הסיפור, מקסימום חצי שנה, אולי עוד כמה חודשים, שבהם הקרבות בעבר הירדן המזרחי התנהלו. אז משה סוקר דבר שלרובם של האנשים היה מודע. ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא מהעורר אשר על נחל ארנון וחצי הר הגלעד והרב נתתי לרובין ולגדי. ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת אוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חלב ולארגוב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים. יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב עד גבול הגשורי והמחתי ויקרא אותם על שמו את הבשן חוות יאיר עד היום הזה. ולמחיר נתתי את הגלעד. מחיר ומצצאי מנשה, מיד נראה מה. ולרוביני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנון תוך הנחל וגבול ועד יבוק הנחל גבול בני עמון. מה קורה? הפסוקים הראשונים, נניח פסוק י' ב', מדבר על הרוביני והגדי. אחר כך עוברים פתאום לגלעד ולבשן שנתן לחצי שבט המנשה. ומספרים איזה סיפור על מישהו שקראו יאיר בן מנשה, ומה שהוא עשה, כיבוש יחיד כזה, או על כל פנים איזה סיפוח שהוא סיפח. ומספרים על המשך הדבר, נחיר מנתתי את הגלעד גם כן בשבט מנשה, ואז חוזרים חזרה, כאילו סוגרים את מה שהתחילו בפסוק י' ב', ולרובני ולגדי נתתי מן הגלעד וכו' לגבול בני עמון. מה נפשך? אם רצית לסיים את לרובני ולגדי, היה צריך את פסוק ט"ז להצמיד לפסוק י"ב, ולעשות חטיבה, רובני וגדי חטיבה אחת, ואילו שאר הפסוקים על מה שקרה במשפחת מנשה. מה טיבו של הפיצול הזה כשמשה מפסיק את רצף ההרצאה ועובר לדבר אחר? עכשיו בואו נבדוק, מניין היה למנשה בן בשם יאיר? מה כתוב בבקשה מראשית הסיפור? בסוף ספר בראשית כתוב, וירא יוסף לאפרים בני שילישים. גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. ליוסף היו שני בנים, אפרים ומנשה. עכשיו המקרא מספר לקראת סוף חייו של יוסף, שהיה למנשה בן, קראו לו מחיר. והבנים האלה שלא מפורטים כאן בשמם, לפי מה שכתוב שם בתרגום ומקורות הזל, יוסף היה הסנדק שלהם, על ברכי יוסף. הם נכנסו למילה, על כל פנים יוסף ראה דור רביעי, פני מחיר, שאנחנו לא יודעים ריבעים, שאנחנו לא יודעים מה שמה. כיוצא בזה, כשהמקרא מספר על שושלת בית מנשה. בני מנשה למחיר משפחת המחירי. משמע שיש למנשה בן אחד מחיר, כפי שאנחנו מכירים גם בראשית. ומחיר הוליד את גלעד. אז כשכתוב פה בני מחיר, אחד מהם זה היה גלעד, אולי הם נולדו אחרי מות יוסף. ועכשיו בא סיפור, וגלעד יש לו כבר דור נוסף, שהוא כאמור הדור החמישי ליוסף. אלה בני גלעד יעזר משפחת היזרי, חלק משפחת הרלי, אסריאל, שמידה וחפר משפחת החפרי. ובחפר אנחנו כבר נמצאים בסבא של בנות צלופחד, צלופחד בן חבר, אנחנו כבר איכשהו... אבל כל זה לא מזכירים לנו פה, לא יאיר ולא... ובכלל, איך זה יאיר בן מנשה? בסדר? אחרי שאנחנו מכירים קצת את הבעיות בשושלת של בית מנשה, אנחנו בכלל יש לנו תמיעה גדולה. מה מסופר בסוף ספר במדבר? ויאמרו בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. בסדר? ואז עושים את כל התנאי, והתנאי, אנחנו גם מכירים בהלכה, תנאי בני גד ובני ראובן. מכירים? מאיפה נולד לנו פה מנשה? בני גד ובני ראובן הם בעלי המקנה, והם המבקשים את כל הסיפור והסיפוח, והם המקבלים את המנה הגדולה הזאת ממשה רבינו. וכשהתנאים מתנים איתנם, כשמגיע למעשה, אז כתוב, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן, שלום עליכם, ולחצי שבט מנשה בן יוסף. מי? מה? הרי לפי הרצאת הדברים במקרא, הסיפור הזה של ההתנחלות בעבר הירדן, הוא לא הכי לכתחילה. עובדה היא שמשה רבינו מתראה מאוד. אחרי שמתפלפלים ואחרי שדנים, מתנים את התנאים, הכל בסדר, ואז פתאום צץ פה חצי שבט מנשה. הוא לא ביקש, ואם כבר כן, אז למה חצי? מה? ואז פתאום מתגלה, אחרי שהם מקבלים, שהם דומיננטים מאוד. וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה. וילכדוה, דהיינו, הם קיבלו שטחים שעוד בכלל לא היו כבושים. והם פינו אותם. ויורש את האמורי אשר בא. ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה. ויעיר בן מנשה, זה המקום הראשון שזה מופיע. ויעיר בן מנשה פעה לפה, מי הוא, מה הוא? והלך ויקוד את חוותיהם, ויקרא את חוות יאיר וכו'. הרי איפה בכלל מופיע משפחת היאירי? מה נפשך? אם הכוונה ליאיר בנו של מנשה הביולוגי, אז היה צריך פה באיזה מקום שהוא לציין את השושלת יוחסין שלו. לא בבראשית, לא בפנחס, לא כתוב פה. מה כתוב בדברי הימים? בני יהודה ער ועונן ושאלה, שלושה נולד לו מבת שוע כנעני, והיא ער בכור יהודה הרע בעיני השווי מתאו. ותמר קלתו, וזה אנחנו מכירים מהתורה, ילדה לו את פרץ ואת זרח, כל בני יהודה חמישה. עכשיו בא שושלת, בני פרץ, שהוא בנו של יהודה מתמר, חצרון וחמול, ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד, עכשיו אנחנו שומעים כך, מחיר בנו של מנשה, יש לו בת. לבת הזאת יש אח, קוראים לה גלעד. קוראים לו, ואנחנו מכירים את זה. משהו, שלמחיר יש בן שקוראים לו גלעד, ויש לו איזה בת אחת. והוא לקחה, חצרון, והוא בן 60 שנה, ותלת לו את סגוב. אז סגוב הוא נכדו של מחיר. אבל... משידוך מיוחד במינו. אנחנו יודעים פה שאמא שלו הייתה משבט יהודה. והמקרא תרח לספר לנו על נישואים בין שבטיים כאלה, כשחצרון נכדו של יהודה, בנו של פרץ, לקח את ביתו של מחיר, נכדתו של מנשה, נינתו של יוסף, יוסף ויהודה, והתחתנו, ונולד סגוב. וסגוב הוליד את יאיר, ויהי לו 23 ערים בארץ הגלעד. ויקח גישור וערם את חוות יאיר מאיתם, את קנת ואת בנותיה. את קנת, אנחנו יש לנו עסק עם נובח, אבל עכשיו לא ניכנס לזה. 60 עיר, כל אלה בני מחיר אבי גלעד. אנחנו שומעים פה דבר מעניין, אנחנו מכירים את ארץ הגלעד, ואנחנו מכירים גם איש בשם גלעד. אז יש בגמרא התייחסות לסיפור הזה, לשידוך הזה, מה היה? והרי מצוין פה ברמז, בפסוק חף א', שהוא היה כבר יהודי לא צעיר, הוא היה בן 60 שנה. ובדרך כלל בדברי הימים לא מסופרים פרטים כאלה, בין כמה הוא היה החתן הצעיר הזה. זאת אומרת, היו לו כבר ילדים בגיל מתבגר מאוד. ואז הוא לוקח לו עוד פעם את ביתו של מחיר וכו' וכו'. אמר לרבה לרבה ברמר, אם נע, מנילתי דמו רבנן, בני בנים הרי כבנים. אילה מעמיד הכתיבה בנות, בנות היבה בנים בניי, אלא מעטה, והצון צוני, אכן עמי. אלא דקנת מניי, אכן עמי דקנת מניי. אז ממילא אין ראיה מפה. אלא מאחה. איפה אנחנו יודעים שבני בנים הרי הם כבנים? ואחר בא חצבון אל בת מחיר, אבי גלעד ותלת לא יצגו, וכתיב מיני מחיר ירדו מחוקקים. וכתיב יהודה מחוקקי, אומר רש"י, מינים אחי רדו מחוקקים, ולא מצינו למימר מבני בניו. הרי אנחנו יודעים שלא היה לו כאלה מבני בנים, אלא מבני ביתו, דכתיב אחי נקרח, הנה יהודה מחוקקי. ולא משכחה דלית מתערוויו, אלא אחי דנף כמחוקקים מחצרון ביתו של מחיר, על מבני ביתו כבניו. שמענו שיש למחיר יסוד מיוחד במינו של מחוקקים. אנחנו שומעים מיד אנשים שיש להם עסק עם חוק, עם תורה, עם הנהגה רוחנית. מהו הגדר של מחוקקים? שמענו יהודה מחוקקי. יהודה הוא זה שמנהיג, הוא קובע את החוקים, הוא הממונה על ניסוח החוקים, על תלמוד תורה של חוקים וכו' וכו'. ומחיר ומיהודה הם שותפים פה, וכאן אנחנו שומעים שבני בנים הרי כבנים. אז כתוב במרשה, כנראה מפירוש רש"י, בעיקר הראיה מענך קראי, מהפסוקים האלה מדברי הימים. אבל מהי קרא, כמה גוף הלכו לדברי הימים יש להביא ראיה. תכתיב בסב, עניין הכל אלה בני מחיר, שכיוון שנקראו בני חצרון מבת מחיר, בני מחיר מוכר דבן ביתו כבנים. מפשטות אפשר לומר. וצריך לומר, דמינים מחיר מחוקקים מראיה שנייה. זאת אומרת, עצם היסוד השושלתי הזה, עצם הפירמידה הזאת, אני לא צריך את כל המערכת, כתוב מפורש, כל אלה בני מחיר. והרי מה פרוש בני מחיר, הרי זה בכלל היו נכדים וצאצאים של מחיר, אז על סמך מה הוא אמר את זה? אז התשובה היא, מכאן אתה למד בני בנים כבנים. משמע עוד איזה סיפור, משמע עוד איזה ראיה, ש... יש פה איזה ראיה לירושה רוחנית. יש פה איזה ראיה לרשימה שמלבד הצד הביולוגי, מצד השושלת הזה, יש פה איזה מסר רוחני של מחוקקי. עוד נשוב לזה. עכשיו אנחנו שווים לשאלה הקודמת ששאלנו, מה נכנס פה שבט מנשה? מאיפה הוא בא לפה? מי הזכיר אותו? מי דיבר עליו? אז אין הכי נעמי. אז אומר אבן עזרא, ולא יזכיר עד אתה חצי שבט מנשה בעבור היותו חצי שבט. משמע מדברי אבן עזרא, שבאמת מנשה היו מההתחלה בעסק. מההתחלה הם גם כן היו מעוניינים בכל החלוקה הזאת. אלא כיוון שהם היו חצי שבט, אז ממילא לא התייחסו אליהם בצורה רצינית, הם תפלים לדבר. לעומת זאת, לקראת הסיכום, אז מזכירים את הדבר הזה. השאלה הזאת התרדה גם את הרמב"ן. והוא אומר אחרת, מתחילה לא באו לפניו שבט מנשה. באבן עזרא לא כתוב מפורש, אבל משמע דברי נביא ישראל שהם כן באו מההתחלה, אלא מכיוון שהם לא היו שבט שלם, אז לא דיברו עליהם. הרמב"ן אומר לא כך, מתחילה לא באו לפניו שבט מנשה, אבל כאשר חילק הארץ לשני השבטים, ראה שהיא ארץ גדולה יותר מן הראוי להם, הוא ביקש מי שירצה להתנחל עמהם, והיו אנשים משבט מנשה שירצו בה, אולי אנשי מקנה היו ונתן להם חלקם. הרמב"ן הפשטני אומר כל כך דברים פשוטים מתקבלים על הלב. הוא מסביר לא ככה. היסוד היה שבאין הכי נמי לכתחילה בני מנשה לא באו. הבעיה של משה הייתה בעיה של איכלוס. ערבות עבר הירדן הם אזור רחב ידיים. והייתה בעיה מי התיישב בה. ואנחנו יודעים, זה אסור שיהיה, בן תרבה עליך, אסור להשאיר דברים נמי. ריקם. אז משה חיפש קליינטים. וכנראה, הוא אומר, זה אולי הסברה, שהמיוחדות של ראובן וגד היה שלהם, היה הרבה צאן. אולי לכמה משפחות ממנשה, היו, אולי הוא אומר, ואז ממילא הם היו יותר מעוניינים בדבר הזה, כי זה היה הנימוק שהעסיק את ראובן וגד. הרמב"ן כמובן מרוויח בזה את ההצטרפות המאוחרת שלהם, והוא מרוויח בזה למחצי. החזקוני משתמש פה כבר בקושייה על דרך הפשט, הוא משתמש גם ביסוד חזלי. ולחצי שבט מנשה, בני מנשה לא שאלו להם נחלה בארץ סיחון ואוג. רק בני ראובן וגד שאלו. עכשיו כמובן נשאלת השאלה, וזה כנראה מונח בדברי החזקוני. גם מבחינת ההלכה, המעמד של עבר הירדן הוא לא כל כך פשוט. ברור הוא שהוא במעמד נחות מעבר הירדן המערבי. לגבי כמה וכמה מצוות. אז מילא אם אחד בא לבקש, נו, הוא בא לבקש, אז נתנו לו. גם אחרי שנתנו לו את המנה הראויה לו. אבל בהחלט יכול היה שבט מנשה לומר, מה גרח חלקי? מדוע אתה, לא זו בלבד שאתה מחלק אותי, מדוע אתה נותן לי בדרגה נמוכה יותר את החלק הזה? דבר שלא העסיק את הרמב"ן, מפני שהרמב"ן העלה סברה שאולי הם רצו מעצמם. אלא, על ידי אביהם גרם להם לשבטים שקרו בגדיהם במעשה הגביע, ניתנה לו נחלתו בשני חלקים בשני עברי הירדן. זה דרשת חז"ל המפורסמת. הרי מנשה היה איכשהו חוץ מיוסף, היה מנשה, כי אחרת למה דווקא מנשה ולא אפרים? מנשה היה מעורב בעסק, הוא אשר היה על הבית, הוא אפרים היה צעיר, והוא שימש את יעקב בקבלת מסורות בתורה. ראינו כמה פעמים את הדברים האלה. המנשה היה הבן הבכור האחראי לכל, והוא כנראה היה גם בסוד הדברים, עם האבא ועם האחים, הדודים האלה שבאו מארץ כנען וכו' וכו' וכו'. אז ממילא, הוא היה אחראי לקריאת הבגדים בגלל הגביע, בגלל כל הסיפור הזה. למרות שהוא עשה את זה מצד כיבודה וכו' וכו', אבל עשו את החשבון הזה. אז ממילא, כנראה הסניתה שנתנו למנשה היה א', קריאת השבט לשניים, ב', שאותם החלקים שישבו בארץ הירדן המזרחי, דרגת הקדושה הייתה פחותה יותר. גם זה חלק מן החשבון. אז בזה כך ישבו הראשונים את העובדה שמנשה בכלל לא נזכר במסע ומתן הראשוני עם משה, וגם החלוקה הזאת לשבטי. לנציב יש פה מהלך בפני עצמו. אופייני מאוד. אין סדר הסיפור מכוון. זו השאלה שעוררנו על המבנה של הקטע הראשון בפרשה שלנו, כפי שראית. במקרא י"ב, דיינו בפסוק י"ב, החל בנחלת ראובני וגדי, והפסיק העניין, והחל בנחלת שבט מנשה, ואחר כך סיים בנחלת ראובני וגדי. יש פה משהו לא הגיוני, משהו לא ישר, ולאו דבר ריק הוא, אלא נראה. על פי שיש להתבונן עוד, שהרבה משה רבנו חלקת חצי שבט מנשה הרבה לפי ערך שני שבטים אלו, וגם לא יתנה עמם תנאי בני גד ובני ראובן, וזו שאלה שנידונת כבר בצד הלמדני שבסוגיה, אם כן יתנה איתם, לא איתם, יש כמה מקורות בדברים האלה. אין אמת, שלחו בני מחיר בן מנשה גלעדה, והילכדוה מכל מקום. מכל מקום, אין זה טעם, ניתן להם בשביל זה, כמו שלא נתן לשלוחי ישראל לרגל את יעזר ולקדו את בנותיה, ומכל מקום לא ניתנה להם בנות יעזר, זה בשליחות ישראל נעשה, ומה היא ניתן הגלעד למחיר וחבל הרגוב 60 עיר ליעיר. לנציב יש פה קושייה גיאוגרפית, אנחנו יודעים, אין הכי נמי. הנציב מדעתו הרחבה, ואולי גם היו לו יהודיות גיאוגרפיות, מכירים את שטח רחב ידיים של ערבות עבר הירדן. למעשה השטח שאנחנו עליו מדברים, זה בערך ממול הכינרת, מהירמוך, נניח במפה שלנו, מסביבת צמח, אבל בעבר הירדן המזרחי, עד דמשק ולמעלה. זאת אומרת, שטחים אדירים של הבשן. ושם התיישבו. אז הוא אומר, זה כמו נפשך. אם הכוונה הייתה שיהיו חלקים מאוכלסים, למה נתנו את זה רק לחצי שבט? שטחים גדולים מאוד. קשה לומר שרק הבעיות, הנציב כמובן ראה את הראשונים מה שהם אמרו. ועל כן, או על כורחנו, היה בזה כוונה פנימית שנוגע לכלל ישראל שישבו בעבר הירדן. ונראה, כי בשביל שראה משה רבינו בעבר הירדן כוח התורה מועד, כמו שכתבנו אליהם בשם אבות רבי נתן, על כן השתדל להשתיל בקרבם גדולי תורה, שיעירו מחשיקי הארץ באור כוח שלהם. רואים את הנציב ראש הישיבה. יש לו בעיה. יש לו בעיה. איך יהיה המצב הרוחני של אנשי עבר הירדן? אנשי צון, אנשי אדמה, אנשים עם ביזנס, אנשים שגדרות צון ונחלה מבועלת, הם קיבלו את הסניטה הזאת. נו, אז נניח נתנו להם. אז נתנו להם את הדבר הזה. מי ידאג לרמה הרוחנית שלהם? שלא לדבר על המרחק ממרכזי התורה? אנחנו הרי יודעים מסוף הסיפור. סוף הסיפור ביהושע, כשהם חוזרים ועומדים לעבור את הירדן, אז הם בונים מזבח גדול, והם אחר כך מסבירים שאנחנו לא ידענו מה יהיה, והם אומרים עוד יותר, מה אומרים? ואם תמאה ארץ אחוזתכם, אומרת להם המשלחת בראשותו של פנחס, זאת אומרת שיש הווה אמינה שהשטח הוא באמת פחות בקדושתו. נו, אז פחות בקדושתו, ושקועים כל היום בעסקים, ורחוקים ממרכזי התורה שבעבר הירדן המערבי, מה יהיה על שני השבטים האלה? זו הייתה דאגה רוחנית גדולה מאוד של משה רבינו. ועל כן השתדל להשתיל בקרבם גדולי תורה שיהיו מחשיקי הארץ באור כוח שלהם. הוא כתיב, מינים אחיר ירדו מחוקקים. ואנחנו יודעים שיש משפחות בשבט מנשה שהם ברמה רוחנית גבוהה. מחוקקים היינו גדולי תורה ראשי ישיבות. כמו שמפורש בסנהדרין דף ה', על אדיר כתיב לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. אלו בני בניו של הלל שלמדים תורה ברבים, וכן היה בכל דור, דהיינו לא רק באותה תקופה, אלא בכל דור, דהיינו זו הייתה מסורת שבטית, שישנן משפחות בשבט מנשה שהם מופקדים על הרבצת התורה. וכבר בירשו באמהות דף סמך עמוד ב' למינים אחיר גם כן היה משבט יהודה, זה מה שקראנו עכשיו על הגמרא, היינו זרע יאיר בן מנשה היה מבני יהודה כמבואר בדברי הימים א' פרק ב', שהיה בן סגוב בן חצרון בן פרץ, דהיינו יאיר היה נינו של יהודה, ואין לאלה למדגים החבקים, והשתדל משה שיתרצו הם על השבט בעבר ירדן. נו, באים לראש ישיבס ואומרים לו, אתם יודעים מה, תעזבו פה את המרכז ותלכו לכם לארץ גזרה, תלכו לכם למקומות נידחים, תרביצו שם תורה. נו, מי רוצה לעזוב את הכולל? מי רוצה? לאן אתה שולח? מה יהיה מהחינוך של הילדים שלי? מכירים את הבעיות האלה. אז משה רבינו חיפש דרכים לשדל אותם, ומשום זה ירבה להם נחלה עד שנתרצו. והוא הביא ראיה מירושלמי, והנה איתה בירושלמי ביקורים פרק א', שאין מביאים ביקורים מעבר הירדן, משום דכתיב ארץ זבת חלב ודבש ולא עבר הירדן. תני אשר נתת לי השם ושנתנתי לעצמי. השואלת הגמרא, מה היא ביניו? מה ההבדל בין שתי התירוצים, אם עבר הירדן זה לא ארץ זבת חלב ודבש, או אשר נתת לי ולא נטלתי לעצמי, כמו שיש במקרא ביקורים? אמר רב אבין, חצי שבט מנשה ביניו. מן דאמר אשר נתת לי ולא שנטלתי מעצמי, חצי שבט מנשה לא נטלו מעצמם. פירוש שלא נטלו כי אם על בקשת משה, הוא למד פשט בירושלמי. ומסתום מעשה על פי השם, אז ממילא זה נכנס בגדר אשר נתת לי. וזה סדר הפסוקים. עכשיו, אחרי הנחת יסוד כל כך יפה, כל כך אלגנטית, בהבנת הסיפור הזה, איך מנשה משתרבב, עכשיו הנציב מיישב את כל הפסוקים. שהוכיח משה לישראל, שהחל לחלוק נחלת בני גד ובני ראובן, ולא יכול לגמור עד שדיבר עם חצי שבט מנשה וגמר עמם ונתרצו בחלקם. ואז ידע משה לגמור חילוק נחלת בני גד ובני ראובן. ודבר זה היה ידוע לכל ישראל באותה שעה. זה היה די טרי. אז הם הבינו שאי אפשר היה לגמור עסקה עם בני גד ובני ראובן, כי משה חשש לעולם הרוחני שלהם. אז הוא היה צריך לעזוב באמצע וללכת אל מנשה ולגמור אל מנשה. והיה צריך לספר את כל הדברים, ואז הוא סגר את זה. זאת אומרת, הנציב התחיל מקושייה בפשט, ואגב זה השתיל פה יסודות רעיוניים אידיאולוגיים כל כך עמוקים, וישב בזה את הפסוקים וגם את האירוע ההגיוני של המאורעות. ואחר כך סיפר להם העניין כמה השתדל להשתיל בקרבם גדולי תורה. ומה הלקח חוץ מהאירוע ההיסטורי? ומזה ילמדו לדורות להשתדל לגור במקום תורה. דווקא, כי בזה תלוי חיי ישראל, וכי דה בכתובות, כשם שאסור לצאת מצרים ובבל, כך אסור לצאת מבבל לחוץ לארץ, ופירש רש"י, לפי שיש שם בבבל, ישיבות המרביצות תורה תמיד. ואפילו עניין קבורה, אמרו חז"ל שטוב להיקבר במקום תורה, כמו במעלת ארץ ישראל. כל זה הראה למשה רבנו לדורות מה שעשה בזמנו. זאת אומרת, בסקירה ההיסטורית הזאת, שמשה רבנו עוסק, מצא הנציב יסודות רעיונים עמוקים מאוד, שמסבירים את סדר הפסוקים ואת הלקחים, אין לדור ואין לדורות שיבואו. בסדר? אז אנחנו ישבנו חלק מן הקשיים. עדיין לא כל כך ברור לנו מה טיבוש, הרי יש פה דבר כזה, קוראים לארץ, ארץ גלעד, וקוראים לאיש הזה גלעד, ומספרים פה על איזה פעולות חצי פרטיזניות, שכל מיני גיבורים כאלה היו הולכים והיו כובשים והיו מצרפים גם בגולן וגם בבשן וגם בגלעד, ואיך כל הדברים הללו מתגלגלים בצורה כל כך מיוחדת במינה. יש פה איזה מהלך, לדעתי מהפכני, שרק ראשונים, למעשה גאונים, יכולים לומר אותו. לא ראיתי את זה במקור, הספר הזה הוא מאוד מאוד לא מצוי, אבל יש פה ציטוט. אני מדבר בשורה השלישית. וכבר פירש בעל הפירוש הקדמון, לדברי הימים המכונה תלמיד רס"ג. זאת אומרת, אנחנו מצאנו בכתב יד, וכתב היד הזה פורסם לראשונה לפני בערך 100-150 שנה, פירוש שנקרא פירוש של תלמיד הרס"ג לדברי הימים. זאת אומרת, מסורת עוד מימי הגאונים. והוא כותב כך, כל הפרשה מדברת במדבר סוף פרק למד ב' בנחלת המשפחות הקרויות שם בני מנשה, והולכים וכובשים חבלים שלמים בצפון הגלעד והבשן, וקוראים אותם על שמם גלעד, חוות יאיר נובח, הן ספורות לשעבר. זה סיפור שלא יתרחש בימי משה, אלא הוא יתרחש בזמן הרבה יותר קדום. גם אם בפרשה שלנו ובפרשה הקודמת שקראנו, זה מסופר כאילו אחרי שמשה רבינו נתן את זה לשבט מנשה, אז הם התחילו ועשו שם איזה סיפוח לא כל כך זוחל, אלא די דוהר. אז הוא אומר, כל הסיפור הזה זה סיפור שלא יתרחש בימי משה, אלא הרבה יותר קדום. וספורות של חומש. כשאתה אומר דבר שמסופר בחומש, והוא דבר שהיה בעבר, שמה שעשו במצרים הם. וכך הוא מפרש. מחיר אבי אמו היה ראש ואב לגלעד, ויאיר תפס לגלעד אחריו. ראינו שיאיר הוא נכד של גלעד. לפי כך נקרא על שם אבי אמו ועל שם הנחלה, שתפסו בימי השתלטנותו של יוסף שהיה מלך על הארץ. הייתה ליוסף זכות מכוח זה, מכוח פרו, מכוח משהו שהוא קיבל חלקים גדולים בעבר הירדן כאחוזתו הפרטית, יוסף בן יעקב. וכשמת יוסף ואחיו נתחזקו האומות, ויקחו גישור וארם שהיו גויים ותפסו את חוות יאיר. כשהגיעו ממצרים, אז אמרו, רגע, רגע, יש לנו קושן פה. מה, אנחנו לא ראינו את זה בעינינו פה? אני הכרתי יהודים שאחרי מלחמת השחרור אמרו, איפה היה לנו שכל? אנחנו קנינו בתפריש פייחד ב-1928. מכרו שם באיזה מכירה של איזה חברה אדמות על יד הקבר של שמואל הנביא. בנבי סמואל, קנינו.
מה קרה עכשיו? יש לנו תקושה, מי הטורקים עוד, מהאנגלים? איפה אדמות, מלחמה, ירדן, יש לנו שם? אני אשים את זה בעבר. מה אפשר לעשות? בשום דבר לא. מה יצא לי מזה?